טוב, אנחנו בפרק ו' פסוק י"ג. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, ויישאו את עיניהם ויראו את אהרון ויסמכו לראות. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמוד שם, ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה את הפרות העלו עולה לאדוני. והלווים הורידו את אהרון ואהרון ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב, וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש שיהיו לא עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני. החמישה עשר פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. ואלה תחורי עזב אשר ישובו פלישתים השם לאדוני, לאשדוד אחד, לעזר אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד. ואחברי עזב מספר כל הרי פלישתים לחמשת עשרים מעיר מבצר ועד כופר הפרזי, כלומר תחורים נתנו רק לחמש הערים, אבל עכברים נתנו הרבה. מעיר מבצר עד כופר הפרזי, כופר זה כמובן כפר, כפר הפרזי, ועד אבל הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון השם עד היום הזה, בשדה יהושע בית השמשי. כלומר, האבן הפכה להיות אבל. למעשה. ועד שם, כלומר, זה בעצם היה גבול ישראל, ביחס לפשטים, אז עד כופר הפרזי, כל הכפרים עד האבן הזאת, הביאו מספרה מחברי זהב, ומהאבן הזאת כבר לא הביאו, כיוון שזה כבר גבול ישראל בדבר הזה. היה הרבה אנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני, והיה בעם 70 איש 50 אלף איש, והתאבלו העם כי הכה אדוני בעם המכה הגדולה. ואמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים הקדוש הזה? ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים לשבי קריית יערים לאמור, השיבו פלישתים את ארון אדוני, רדו העלו אותו עליכם. ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון אדוני ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קדשו לשמור את ארון אדוני. סיפור כמובן אומר דורשני, מה, במה חטאו האנשים שם, ולמה היו צריכים למות? כי ראו בארון השם, אנשים קוצרים חיטים בשדה, ומגיע ארון השם, מה הם היו צריכים לעצום את העיניים? הם עשו לכאורה את הדבר הטבעי ביותר. כן, היו שם פרות, העלו אותם עולה, זה נדמה לי די מתבקש הדבר הזה, אם כי זה מוזר. חשוב להדגיש, בגלל שאין לנו פרות עולה, יש לנו פרי עולה, כן? פרה נקבה מעולם לא עולה לעולה, כן? וכאן הם העלו עולה, אבל על בסיס זה לבנות את המכה שהם קיבלו בגלל שהעלו פרות נקבות, לא יודע, לא מספיק נראה הדבר הזה. ואז מה הם חטאו שהוא יקרא בעם מכה כזאת גדולה? זאת שאלה שאני רוצה שנתמודד איתה. כמובן יש צורך להתמודד גם עם הפרשנות הפשוטה בפסוק, פסוק י"ט. מה זה ויח בעם 70 איש 50 אלף איש? כן, המספר לא ברור, 70 איש או 50 אלף איש, או 70 איש ועוד 50 אלף איש, או 70 איש ששקולים כנגד 50. כאן אנחנו כבר מגיעים לכל מיני דרשות עם כל חשבותם, אבל מה זה? ויח בעם 70 איש 50 אלף איש, ויתאבלו העם כי יקרא השם בעם מכה גדולה. לפי כל מה שאנחנו יכולים לדעת, תל בית שמש לא היו שם 50 אלף איש. כן, אגב, תל בית שמש, כולם יודעים איפה זה, הכביש עובר עליו היום. כן, אם בנושאים היום אנחנו בדרך כלל עוקפים את בית שמש ממזרח, אבל אם למישהו יוצא לנסוע על כביש 38, כלומר הכביש שהולך מבית שמש לכיוון צומת האלה, אז אם אני מתחיל מצומת האלה, אני הולך לכיוון בית שמש, אז הכביש מגיע לרמזור שיש פנייה לבית שמש דרום, רמת שרת, יודעים מה אני מכוון? וצומת אישי, שם יש יישוב בשם אישי, זה מין רמזור כזה כפול, ומיד אחר כך הכביש עולה עליה כלולה למעלה, מתפתל קצת ויורד למטה. העלייה הכלולה הזאת הוא פשוט חוצה את תל בית שמש למעלה. כן? שם אם... סליחה? יש שם כל הזמן, אפשר פשוט לעצור את הרכב. שם אם מישהו נושא עם רכב פרטי, לעצור את הרכב, לרדת ולרדת לחפירות הארכיאולוגיות, דברים מאוד מעניינים, כולל מפעל מים, אפשר להיכנס מתחת האדמה. כל מיני מקומות מאוד מאוד מעניינים יש שם, וזה כל בעצם העיר בית שמש. כן, המקראית, ואפשר כמובן לצפות משם על השדות, לכיוון מה שאנחנו קוראים היום נחל צורעה, כן, ולראות את השדות של בית שמש, ולראות משם את כל הוואדי, כן, ולראות את המסלול של הפרות, איך הן מגיעות מעקרון עד שם. כן, פשוט מראה מרהיב, ופשוט ניתן לדמיין את כל הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו, כל מה שקורה כאן. בית שמש הייתה עיר, אבל בשום עיר לא היו 50,000 איש, זה לא הערים של היום, זה ערים, כללו כמה אלפי תושבים, עיר גדולה כללה כמה אלפי תושבים, לא משהו מעבר לזה. פרשנות הפסוק הזה, ואם אני עוזב עכשיו את הדרשות ואת הפרשנות הדחוקות, את הפרשנות הדחוקות, ונדמה לי זה מה שעולה כאן במפרשים, בעיקר פרשנות דחוקות, אז הפירוש הנכון התגלה לי ממאמר בבגדים שכתבה פעם איזו אישה מקריאת ארבע, ואחר כך היה צורך להמשיך את זה, כן, לפתח את זה, אבל פרשנות הפסוק כמו זה דבר שפותר הרבה מאוד פסוקים במקרא, צריך לדעת, צריך להכיר את מבנה הפסוקים, ואני ארשום את הפסוק, כן? ויח בן שבת שמש, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון שם ויח בעם 70 איש 50 אלף איש. כתבתי את זה ככה, אבל אני רוצה שתקראו את זה ככה. הבנתם את העיקרון, נכון? העיקרון פשוט מאוד. ואז ויח באנשי בית שמש, קראו בארון השם 70 איש, ויח בעם 50,000 איש, על זה אנחנו נדבר תכף. למשמעות של הפסוק הזה, הרבה מאוד פסוקים ככה מושמרים, ומושמרים הרבה יותר טוב מאשר כמו, מאשר מה שניתן להסביר אולי כמו אחרים. אפילו פסוק פשוט, כמו מי כאשם אלוהינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, שלכאורה עולה ממנו שיש שלוש קומות, נכון? כן, בסוף מידה מקביעי לשבת, כן, כאן נגיד כיסא השם, הוא משפיל לראות בשמיים ובארץ, נכון? אנחנו רגילים לראות את זה כשלוש קומות, אבל זה אף פעם לא מופיע במקרא, תמיד שם בשמיים הכין כיסו, השמיים כיסי, כן? אז המקביעי לשבת את זה בשמיים. אז להם כשמתי, יש לקרוא את הפסוק, כן? מי כשם אלוקינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. הבנתם מה שעשינו גם? פשוט, בלי לשבת בשמיים, בלי לראות בארץ. רש"י אומר על התורה, אני אגיד בתור עוד דוגמה יותר פשוטה, רש"י אומר על התורה, רש"י לא נותן לי מבנים, אבל על פי הסברו מה שעולה, כן? בפרשת תרומה, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. תראו מה עשינו כאן. אבני שוהם שמים אותם לאפוד, אבני מילואים שמים אותם לחושן. אבני שוהם, אבני מילואים לאפוד ולחושן, זה מין בערבוביה כזאת. אבל למעשה, דבר אחד, יש עוד ניתן להביא, אני מכיר סוד דוגמה כאלה, דוגמה שאני מאוד אוהב, דבר שכתב פעם הרבי יואל בן נון, אני מאוד אוהב את זה. נכתוב את זה כדבר אחרון, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים כאלה, כן? ויחמול שאול והעם, ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר. קוראים את זה ככה, כל הפרק מוסבר בצורה כזאת, בצורה הרבה יותר רגילה. כלומר, שאול באמת לא חמל על הצאן והבקר, זה מה שהוא אומר, אשר חמל העם. כן? הוא אומר, הוא צודק, הוא לא סתם נותן תירוצים. כן? אבל למה חמל על הצאן והבקר, כי ראו ששאול עוקף את המצווה על ידי זה שהוא חמל על הגג. כן? אבל הוא לקח בתור שלל את הגג, ואב לקח בתור שלל את הצאן והבקר. כן? זה כמובן מסביר גם שויחמול זה לא מה שאנחנו קוראים היום חמלה. כן? כשעם חמל על מיטב הצאן והבקר, זה לא שאמרו אם מסכנים למה שהם ימותו. אנשים לקחו את הצאן והבקר, לקחו אותם כדי, או כדי לסבור אותם, או כדי לאכול אותם. הכוונה, חבל לבזבז את זה. כן, זו היה משמעות כאן של חמלה. וגם באגג, זה לא נובע מיומניזם, זה נובע מדברים אחרים. לא נבוא לטפל בהם עכשיו, אבל ניתן לומר הרבה פסוקים. עכשיו אני רוצה לדבר, אז מה זה? ויח בעם 50,000 איש, ופשטות הדברים שנראה לי כאן. וזה נותן לנו איזשהו סיכום. של כל המהלך מתחילתו ועד סופו. ולאור זה אני צריך לדבר כמובן 50,000 איש. ביום הראשון, כמה נהרגו? 4,000, נכון? ביום השני? 30,000. כמה חסר? מה? חסר לי 16,000, איפה הייתם שמים אותם? אני מניח, שזה קשור לא רק לשילה, אבל כבר דיברנו על כך ש34,000 איש נהרגו בשדה המערכה. אבל פלישתים אחר כך המשיכו הלאה, אנחנו זוכרים כל הלאה בחדר, כן, ותולותיו לא הוללו וכולי. כלומר, הם הגיעו לגמרי לערים, בזזו אותם, שרפו אותם, הרגו. וממילא בהחלט יכול להיות שאנחנו יכולים להוסיף פה עוד 16,000 איש. של אוכלוסייה אזרחית. ועכשיו זה לא רק 50,000, אלא 50,000 ו-70. כן, כלומר, המספרים לא מדויקים. גם 30,000 זה לא צריך להיות בדיוק 30,000. זה יכול להיות 30,000 ועוד 12, או אני לא יודע, 30,000 ועוד 122. כן, כלומר, זה לא... זה ודאי לא מספרים עגולים. ומה שבעצם אני רוצה לטעון בדבר הזה, זה לא רק את הפרשנות של הפסוק הזה, אלא אני רוצה מהפרשנות של הפסוק הזה להמשיך הלאה ולטעון שמה שקורה לנו כאן זה המשך המהלך של מה שקרה במלחמת אבן העזר. כלומר שמעשה אנחנו מדברים על מהלך אחד, ולכן אנחנו יכולים לסכם את מותם של אנשי בית שמש שהיו שם בשדה יחד עם מותם של כל אלה שהיו במערכה בשדה פלישתים. כן, כלומר, באבן העזר. ואני מסכם את זה כמערכה אחת. ואם כן, אז פירוש הדברים, שגם החטא כאן, הוא כנראה כמו החטא שהיה באבן העזר. ששם ביום שנהרגו 30,000 איש. מה אני מתכוון? אני מזכיר לכם, כן, ספר שמואל, מה שנזכר בכל החורבן הגדול הזה, נזכר רק חטאם של בני אלי. בני אלי ואולי כל אלה שהיו קשורים במישרים ובעקיפים לחטא הזה, אבל נזכר חטאם של בני אלי בביזוי המשכן. בתהילים, אני מזכיר לכם שדיברנו על זה, שהיה כתוב היה חיסו בבמותם ובפסיליהם יקניעו שמע אלוהים והתעבר והימאס מאוד בישראל והיתוש משכן שלו אוהל שכן באדם. החטא מופיע שם הוא חטא חטא עשרה, ואנחנו עוד נראה כמה זה נכון. איך שני החטאים האלה מתחברים? שוב אמרנו על חטא עבודה עשרה יש לנו פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריביים. זה נאמר על חטא חטא עזרה. פוקד אמור לה, כי אנוכי השם אחרי על כנה, פוקד אמור לבות על בנים, על שלשים ועל רביעים. כלומר, עדיין הקדוש ברוך הוא יכול עם חטא עבודה עזרה לדחות את העונש ולהמתין ולחכות ואולי תהיה תשובה ואולי וכו' וכו'. איפה מתחילה הבעיה? כשאהרון האלוהים מגיע לתוך מחנה מלא עבודה עזרה. נדמה לי שכאן נתנו אחד ההסברים הטובים ביותר שנדמה לי ניתן לתסליק על הקופלמנט, אבל נדמה לי שכאן נתנו את ההסבר, הסבר ממש חשוב. למה? מדוע משה רבנו שבר את הלוחות? הרי מה זה הלוחות? זה בדיוק להביא את ארון האלוהים אל המחנה. הרי מה זה ארון האלוהים? ארון האלוהים זה ארון עם לוחות הברית. זה בדיוק מה שעשו בני אלי כאשר מביאים אל תוך המחנה את ארון הברית. ואז יש נוכחות של השכינה בתוך המחנה. כשהמחנה עובד עבודה זרה, זה מצב שאין פוקד עבוד אבות הלבנים. זה מצב, אם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המחנה, הפקידה היא ידי. מה השם? והדוגמה הברורה מאוד לעניין זה כמובן פרשת קורח. שוב, תור דרשן, הגענו על פי הסיפור הידוע לפרשת קורח, ושם זה בדיוק מה שקורה. מגיעים אל השכינה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. מסתיים של במגיפות. אש יצא ואין השם בתוך חמישים ובעלים בפתיעה. מתלוננים אתם ומתאם את השם, בום. נהרגים שם 14,700 איש, ומי יודע כמה היו נהרגים לולי שעמד שם אהרון עם הקטורת, נכון? כדי להציל אותו. ואז מה אומרים לישראל? כל הקרב, הקרב, את משכן השם ירמת, אם תמנו לגבוה, ואז מקים להם הקדוש ברוך הוא את הלווים למשמרת, כדי ש... יעדשו מרכב, מהמשכן ובנמסך. הדבר כזה נאמר גם מיד אחרי מעשי העגל. והקדוש ברוך הוא אומר, ושלחתי לפניך מלאך. למה? כי לא אלה וקרבך, כי עם כשעורף עד, ונחל לך בדרך. כלומר, נוכחות השכינה, כאשר עם ישראל לא נמצא במדרגה הרויה, כשעם ישראל נמצא בתופק, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. יותר טוב שהשכינה לא תהיה כאן איתנו במצב כזה שלך. הנביא מלאכי אומר, כן, כשבני ישראל שואלים, או היה אלוהי המשפט. זאת אומרת, אני שולח מלאכי ופין הדרך לפניי, ופתאום יבוא אליך, לא, האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר ילחם חפיצים, מה שהם צבאות, ומי מחלקל את יום בואו, ומי עומד בהרה אותו? כי הוא כאש מסרף, וכבורית מחפשים. ואז אומר להם שבאמת, וערבה על השם, ילחת יהודה ולפיים, כדי להושבים במונות, וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשכים, ומהם מנפים, ומנשבאים לשחק, ולקשר לסוכר שחר שחרים, והמנה וידו, ואת הגיע ולא יזויון עם הראשים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מגיע, תדעו לכם, זה דבר לא פשוט. זה דבר שיש לו מחיר. מגיע הרון האלוהים אל המחנה, והמחנה מלא עבודה זרה. אז כמובן, מתחילה פקידה קשה ונוראית. זה מה שקורה שם. אי אפשר, מעניות דעתי כמעט, אי אפשר לקרוא את פרשת משה שמשליך את הרוחות ומשבר אותן, בלי לקרוא במקביל את פרשת אהרון המגיע אל תוך המחנה בפרשת בני אלי. אם משה רבנו ירוץ עכשיו אל תוך המחנה ירד עם הלוחות, זה מגפה. ומה שובר את הלוחות? מנתק את המחנה מהופעת השכינה כדי להציל את מה שניתן להציל. נחזור לסיפור שלנו בבית שמש כאן, ויהודים ועל פי התקופה וכל מה שקורה שם, קוצרים קציר חיטים, הקציר גם אצלנו, אבל להבדיל את כל ההבדלות שבעולם גם אצלם, קציר החיטים, שזה היה ממש חלק כל כך משמעותי בקיום, היה באופן טבעי קשור בפולחן. המילה פולחן היא לא מילה גסה, היא לא מילה רעה, אבל אצלנו פולחן הפך להיות פולחן עבודה זרה, אבל פולחן זה גם עבודת השם נקראת בשם פולחן. אבל הקציר באופן טבעי קשור בפולחן. כמו אצלנו עבדת הביקורים, ויום הביקורים, וכל מה שקשור לזה. ושם היה כתוב בפולחן, ואני מעריך שהמחנה יוכלו להיות בו שם כל מיני עבודות זרות שכבר הובילו בהם. הם חיים שם עבודה זרה, ופתאום הגיע לו השם. חיים אבן, מצרפים אותו, צריכים גם אותו, מה שכחו לעשות. וזאת העבודה הזאת. משכו, קחו לכם צום. מה שמשכו, חשב. כן, מביאים, משכו אליכם מעבודה זרה, ואז תקחו לכם צום. כלומר, הברית שהקדוש ברוך הוא קורא את בני ישראל לקורבן פסח הייתה קשורה קודם כל בביאור עבודה זרה. אין על מה לדבר, אתה לא יכול לצרף את הקדוש ברוך הוא לגמרי. זה לא עובד. זה לא יכול להיות. זה לא אומר, אבל הנה גם הוא באותם יושבים על האבן השלישית. השלישים שלו. זה לא. שמים את האבן בתוך המחנה, ועליו אמרנו שם, המחנה צריך להיות נקי מהעבודה שלה, וזה לא היה נקי מהעבודה. וזה מה שהיו גילים. אז מה שקרה שם זה כי ראו בארון השם, הם ממש כמו במלחמה באבן העשר, וגם כאן אתה מגיע. הם כמובן יבלו, ולא הלכו לבעל עבודה שלה, עכשיו אנחנו נראית. ומה הפתרון? קודם כל בואו נוציא מכאן את ארון השם. מי יוכל לעבוד? לא מסוגלים לעמוד בזה. אמרנו, כבר יש כאן חזית עם שלושה נלחמים. ישראל, פשטים, ארון השם. נהווה פה איזשהו גורם שלישי שלא שייך לא לא ולא. ושוב, הנקמה הזאת בישראל כשעובדים עוד עשרה, שולחים אותו מהר לגבעת יערים, שם שולחים אותו על מסגר, בבית אבינדב אשר בגבעה, את זה שמנו קידושו לשמור את ארון השם, וזה בסדר. והאם יום שבת אהרון, פסוק שמדבר עליו עוד מעט בהרחבה, האם יום שבת אהרון בקריאת יערים ויבוא ימים ויהיו ב-20 שנה ויאמרו כל בית ישראל אחרי אדוני, ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שומעים לאדוני, אסירו את עולי ההנחה מתוככם ההשטרות, ואכינו לבבכם אל אדוני, ועבדו לבדו ויעשו אתכם יד בשם. כלומר, הוא אומר להם, מה התנאי הראשוני? בלי זה אין מה להתחיל עם עבודת השם. אם לבאר את העבודה הזרה, נשכו, ומקרו לכם צון למשפחותיכם, או קורבן, או להכין את הכל, קורבן ניתן רק בעקבות הרחזן. וזאת הייתה, כאמור, משמעות המגיפה שהייתה שם ב-70 איש, 70 איש בעיר קטנה, כמו בית שמש, זה ודאי אסון מאוד מאוד גדול, והאבן הפכה כאמור לאבל, כאשר הניחו עליה את ארון השם, כך נהיה לי, אני יכול לתת גם פרשנויות אחרות בעניין הזה, אבל בואו, אני לא רוצה לבלבל אתכם, נהיה לי ככה דרך היותר פשוטה להסביר את זה, ולכן היה שם 70 איש ו-50 אלף איש, וה-70 איש ו-50 אלף איש זה מסכם את כל שרשרת הפורענויות, שיראו מרגע שהוציאו את ארון האלוהים ממקומו במשכן, והתחילו להכניס אותו בתוך המחנה עם כל המשמעויות שלהם. כן.
אבל
העבודה
שלו
שנים נגעו
לפני שלו במשכן.
אני מסכים. אז יכולתי להגיד לך, זה 30,000 ועוד 20,000 במקום להגיד לך ועוד 16,000. יכולתי לנות. רק אני מעריך שברגע שאתה עושה סיכום, אז כנספח מתקשר לזה. ככה, זו תחושה אישית. אתה יכול להגיד לא. אני לא יכול להוכיח את המספח. אבל בתחושה אישית זה כולל גם את 4,000 שעות. נעבור אם כן הפסוק הבא. משהו על קריאת יערים בהקשר הזה, יודעים איפה זה, כן? היום תרגמו את זה לעברית. את קריאת יערים על השם טלסטון. אז בכל אופן שם נמצאת קריאת יערים המקראית. היא הייתה אחת מארבע ערי הגבעונים, כפירה, בארות, גבעון וקריאת יערים. נמצא גם, הכל נמצא שם באזור אחד. זה כבר נמצאת על גבול נחלת בנימין, וזה מעניין. כן, גם שילו, אם כי על פי הפשטי בנחלת אפרים, חזן מדברים על רצועה שיוצאת מבנימין ועוברת לשם. מכירים ודאי את האגדה, כן? רצועה יוצאה, ואגב, הרצועות האלה, זה לא דבר מופרך. זה לא דבר שנשמע איזה מין אגדות באלמה. צריך להבין ש... גבולות השבטים זה לא היום כמו גבולות בין מדינות. גבולות בין מדינות אתה מסרטט ואתה צריך שהגבול יהיה כמה שיותר קצר. תראו איך נהיה הגבול בין לוב למצרים, קיים את זה אולי. קשור, סודן, סרגל, ישר, גבול. גבול צריך להיות כמה שיותר קצר, והקו הקצר הוא תמיד הקו הישר. זה דבר פשוט. זה דבר שגם קוראים בעיות. גבול ישראל מצרים, גבול בלתי הגיוני בעליל. פשוט ישבו שני פקידים, אחד פליטי ואחד טורקי במלחמת העולם הראשונה, וסרטטו את הגבול. כן, בין ארץ ישראל שהייתה תחת חסות טורקית בהתחלה, ומצרים הייתה תחת חסות אנגלית, כלומר לפני הכיבוש. והייתה מפה וסרטטו גבול, אבל זה לא מתאים לשטח, הגבול גם צריך להתאים לשטח. מי שמכיר את כביש 10 שנוסע על הגבול, הוא נוסע בצורה כזאת. אין שום קשר בין הגבול הזה ובין היגיון, והוא מסרטט ישר, הוא מסרטט על סרגל, תראו את זה. בגלל שלא גרו שם אנשים, אפשר היה לסרטט גבולות על סרגל. לא התחשבו בתנאי השטח. אבל גבולות בין שבטים זה ודאי עובד על פי תנאי השטח בלי שום קשר לשאלת אורך הגבול, לא הייתה לזה משמעות. ואז יש רצועות יוצאות, כלומר אם שבט אחד מקבל את השלוחות ושבט אחד מקבל את הוודיות, ויש בזה היגיון, על השלוחות אתה בדרך כלל יש חקלאות של מטעים, בוודיות בדרך כלל חקלאות של תבואה, נכון? אז יש המון היגיון, שהגבול יהיה בצורה כזאת, וגבול של שבט יהיה ככה, איזה מין כל מיני רצועות כאלה. ואילו כאן, זה גבול של שבט אחר. תסתכלו על זה כאילו שהאצבעות שלי זה השלוחות, וכאן באמצע זה הוודיות, נכון? ואנחנו יודעים שאין להם פני שטח. כלומר, יש היגיון ברצועה יוצאה, וגם לגבי שילה ניתן לראות את ההיגיון בזה, אבל אני אומר, יש מקום לחשוב שעצם השריית הארון בבית שמש, בנימין, זאת נחלת שכינה, זה כשלעצמו לא היה בסדר, אבל אני נתתי הסבר שיותר נראה לי, וקריאת יערים זה כבר מתקשר לבנימין לנחלת שכינה, ואחר כך לנוב וגבעון, ולמקומות שבאמת המשכן עתיד להיות שם, ולשם העבירו את הארון. פסוק ב' בפרק זו, פסוק קשה, ואם יום שבת אהרון מקריאת יערים והירבו ימים והיו 20 שנה וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. האם עברו 20 שנה מיום שאהרון הגיע לקריאת יערים עד לכך ששמואל מכנס את העם? זה יכול להיות. אני גם רואה היגיון גדול מאוד בכך ששמואל שפט את העם 20 שנה ואפילו הרבה יותר. מה ההיגיון הזה שהוא שפט את העם 20 שנה ואפילו הרבה יותר? הרושם הוא שהוא מתחיל כשהוא אולי אפילו נער, אני לא יודע, כן? כי עד שאלי ובניו מת, הוא יכול היה לקחת שפט. ואחר כך כתוב, והיא כאשר זקן שמואל ויושב את בניו שופטים בישראל. אז מה אפשר שהיה מנערות, אז זקנה. שוב, אני אומר, לא ברור שהוא התחיל ממש בנערות. נכון שכשהוא היה נער, אז כל ישראל ידעו, בדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל הנביא להשם, עדיין הוא לא השופט, עדיין זה לא זמן שלו. כל עוד אלי חי, כמה זמן לוקח, לא ברור, אבל לכאורה, אם בפרק ג' נאמרה לו הנבואה, ופעם שנייה, לכאורה זה עומד לקרות עוד מעט. זה לא חייב להיות, זה עומד לקרות עוד מעט. והיא כאשר זקן שמואל, משום מה, ואינני יודע לעקוב אחרי ההיגיון של זה, בעל סדר עולם נותן לשמואל 12 שנים. ולא יודע, זה קשור לכל החישובים של הארון ושל המשכן וכמה עבר משילו ועד ירושלים. נותן לשמואל 12 שנים בלבד, ואז אני צריך להגיד ששמואל החל להניג את העם כשהיה בן 40. משמע מאותם ימים שהיה נער ונאמר הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שמעתי צל לה תהיה אוזנם, והוא מופיע שם ממש כנער קטן, כן? בן כמה יכול היה להיות? בן 12-13. אז מה נגיד שעברו עוד 27 שנה שקרה הדבר? אולי חזר אומרים והיא כאשר עושה כן שמואל כשהיה בן 52. לא נוח, בואו נגיד אם שמואל היה זקן ב-52, אז אני כבר ישיש. אין, לא, לא תחושה נוחה בעניין הזה. אבל אני לא שולל. צריך לדעת שעל שיטתו של בעל סדר עולם יש הרבה קולקים. כן, כאן אברה בנט טוען ששמואל באמת 20 שנה. לכאורה יכול להיות אפילו הרבה יותר מהעניין הזה. ויש לנו עוד כמה שיטות. נכון, בעל סדר עולם רש"י בדרך כלל לא עכשיו. הדבר אולי המפתיע ביותר, שבמקום אחד בלבד אני יודע שרש"י ירשה לעצור לחלוק על סדר עולם, כיוון שהוא מצא אסמכתא שנראתה לו חשובה יותר מסדר עולם, ואז הוא ירשה לעצור לחלוק על סדר עולם מה האסמכתא החשובה הזאת, ספר יוסיפון. כן? אבל היה מוקבל אצלם כאיזה ספר שניתן לסמוך עליו מאוד מאוד, לא יודע למה. אבל ראשונים אחרים חלקו על בעל סדר עולם אפשרי, אני אומר, יכול להיות שבאמת עברו 20 שנה, אבל אם שמואל מלך רק 12 שנה, אז מה נעשה עם מה שכתוב כאן, ואם יום שבתאו בקרית הימים, וירבו ימים ויהיו 20 שנה, וילדו בני ישראל אחרי השם. אז מה שחז"ל עושים פה, וגם רש"י הולך בדרך הזאת, וזה אפשרי, בעצם לראות בפסוק הזה שני הגדים שונים שאין קשר ביניהם. ואם יום שבת אהרון בקרית יערים וירבו ימים ויהיו 20 שנה, נקודה. ועוד נאמר, וינהו בני ישראל אחרי השם. מתי נהו בני ישראל אחרי השם? אחרי שנים ספורות. ואז בא שמואל ומקבץ את העם. וכציור ראשון של פסוק, ואם יום שבת אהרון בקרית יערים וירבו ימים ויהיו 20 שנה, עד מתי זה? זה עד פרק ו' בספר שמואל ב', מוכר ופורסם. נכתך. ויוסף עוד דוד וכל בחור בישראל 30 א', הפטרת פרשת שמינים. ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. ויקימו את ארון האלוהים אל העגלה החדשה ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה ומושב ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה החדשה. כלומר שמדובר פה על בית אבינדב אשר בגבעה, אנחנו מדברים פה על קריאת יערים, וירבו ימים והיו 20 שנה עד שדוד העלה את הארון מקריאת יערים לירושלים. ואז כמובן ה-20 שנה האלה כוללים את כל ימי שמואל ואת כל ימי שאול ועוד איזה נתח מסוים מתוך ימי דוד, וכל זה כלול בתוך ה-20 שנה. ואז אנחנו כמובן נצטרך להגיד איכשהו כשאנחנו עושים את החישוב יותר טוב ויוסף או דוד זה באמת בתחילת ימי דוד, בתחילת מלכותו של דוד. מה? זה אחרי שבע שנים בחברון, זה עדיין מתאים. מהנחה ששאול מלך שנתיים, נראה את זה. מהנחה ששאול מלך שנתיים, זה מתאים, אבל שם יש הקושי הגדול בשיטתו של בעל סדר עולם, אנחנו נדבר עליה. זה אמירה ששאול מלך שנתיים, איך זה מסתדר, זה צריכים לטפס על הקיר כדי שהדבר הזה יסתדר, וגם שם אני אומר יש חוקים על בעל סדר עולם. אבל זה יצטרך לשים לנו באמת את העלאת אהרון על תחילת ימי דוד, דבר שלכאורה יש מקום לדון עליו. והשאלה הזאת, מה היחס בינו לבין המגפה שהייתה בגורן אורנן? האם דוד העלה את הארון בעקבות המגפה בגורן אורנן, או זה היה עוד קודם? כלומר, יש כאן כמה שאלות לשאול. כשאנחנו נגיע לשם, נטפל בדבר הזה, אבל הפסוק הזה שלפנינו כאן פרק ז', אפשר ללמוד אותו כאמור בשתי צורות. אני בכל אופן מעדיף יותר ללמוד אותו כאן כעובדתו ולא כשיטת בעל סדר עולם, אבל השיטה הזאת קיימת, ולראות את הפסוק כדבר אחד. וירבו ימים ויהיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. כלומר, ב-20 שנה הארון היה בבית אבינדב אשר בגבעה. זה ברור. זה ברור בכל מקרה, אבל למעשה הוא היה הרבה יותר. ו-20 שנה הוא היה. עד ששמואל אומר לכל בית ישראל, אחרי שהם נועים אחרי השם ומתגעגעים ורוצים את חזרת הארון, ויאמר שמואל אל כל בית ישראל אמור, ובכל לבבכם אתם שרים אל אדוני, הסירו את עולי הלכה מתוככם והשטרות, והכינו לבבכם אל אדוני, ועבדו לבדו לייצר אתכם יד פלישתים. כלומר, עבדו את השם, אבל כמו שאמרנו, עבדו אותו, אבל יכלו להיות בשדה גם כל מיני אלילים אחרים. כן, גם, קדוש ברוך הוא השם. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת השטרות, ויעבדו את אדוני לבדו. היום שמואל, קיבצו את כל ישראל המשפט והתפלל בעדכם אל אדוני. יקבצו המצפה וישבו מים וישפכו לפני אדוני ויצאו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לאדוני, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. בהמשך יש כאן התגלות גדולה שבה אנחנו נטפל בהמשך. אני רוצה לטפל כאן במשהו כללי יותר. נדלג רגע על המלחמה שהייתה שם, מלחמה, ואני עובר לפסוק ט"ו. וישבות שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה ושנה, ושמע בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה, ותשובתו רמת הקישם ביתו, ושם שפט את ישראל, והיה מן שם מזבח לאדוני. וכן, ויהי כאשר זקן שמואל, ועשה מפניו שופטים לישראל. כאן אני מדבר במעוף הציפור, אנחנו כבר מתחילים לדבר על המחליף הראוי. שמואל חושב שזה בניו, ובהמשך מתברר שזה שאול. כן, העם אומר, שים עלינו בטח. אז בעצם אנחנו עוד לא גמרנו, אנחנו כבר יכולים לעשות איזשהו סיכום על שמואל הנביא. כמה יש לנו על שמואל הנביא? יש לנו ספר שמואל! 55 פרקים על שמואל הנביא. אבל כמה יש לנו בהם על שמואל הנביא כמנהיג? שני פרקים. פרק ד' זה המלחמה באבן העזר. קשר זה שמואל העניין, אם יש, אז הוא לא טוב. אבל כנראה אין הרבה קשר. ויש לנו פרק ז' שהוא מתאר את מנהיגותו של שמואל הנביא. כלומר, מבחינה פרופורציונלית, הייתי אומר, שמואל זוכה במקרא לשליש, קצת פחות בגלל מספרי הפסוקים, אז אפשר להגיד רבע, מגדעון השופט. כן? זוכה במקרא לתשומת לב של שליש או רבע מגדעון. וזה שמואל שנאמר עליו לא פחות מאשר שקול שמואל כנגד משה והאחרון. שנאמר, משה והאחרון בכהניו הוא שמואל וקורא שמואל. ומה קורה? אין לנו ספר שלם על שם שמואל ושמואל הנביא, באמת נשב לנו בנבואה כאחד מגדולי האישים. אני הייתי אומר גדול הנביא אחרי משה רבינו. אני חזר זה עולה. שכל מה שיש לנו עליו זה אירוע אחד, מה שהוא ספר כאן בפרק ז', אין גם מה סיפור מאוד נחמד על לידתו ועל חנה ועוד איזה סיפור שכבר ראינו אותו על ענייני כי קראת לי, אבל כבר קשרנו את הסיפור הזה באלי. כן, ובסך הכל, כל מה שהם לנו שמואל זה פרק אחד. מה שמואל נתפס בתודעה כגדול הנביאים, או כמי ששקול כנגד משה ואהרון, היה משה רבנו מסופר בתורה קצת יותר, גם עליו. זאת השאלה שאני רוצה להתמודד איתה כאן. אני רוצה להתמודד איתה דרך פסוק אחד בספר דברי. נראה אותו ונחזור לפרק הזה. אבל בשביל לקרוא פסוק אחד שם, אני צריך לקרוא הרבה יותר. נקרא בספר מלכים. יותר מפורט. סתם בספר מלכים, פרק, מלכים ב', פרק כ"ב. אני לא אקרא את הפרק, שזה לא יאריך לנו את הזמן, זה פרק של 20 פסוקים, אבל פרק מוכר מאוד, שמתואר שם יאשיהו, שהוא מחליט לעשות בדק הבית בבית המקדש, ומוצא שם את ספר התורה, וכשהוא קורא מה שכתוב בו, הוא קורא את בגדיו ומאוד נבהל, שהוא קורא את הדברים החמורים שכתובים בספר התורה, ומחליט לשוב בתשובה, וחולדה אומרת לו שאין סיכוי, וכאן אני מגיע לפרק כף ג'. פרק כף ג'. נחמה היחידה של חולדה אליו, זה פרק כף ב' פסוק כף, לכן אם מי הוסיפך לבודך ולספתן לבודך ושלום, לא תראה נהנך בכל הרע שאני מביא למקום הזה, וישיבו את המלך דבר. וישלח המלך, ויאספו אליו את כל זקני יהודה וירושלים. יאשיהו, סוף ימי הבית, כמובן הבית הראשון. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו וכל לב וכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים בספר הזה ויעמוד כל העם בברית. אם היו נותנים לי את האפשרות לתלוש רגע אחד ושאני אעמוד בתוכו במקרא, אז הייתי אומר מעמד הר סיני. אם היו נותנים לי שתי דקות לתלוש ושאני אעמוד אותם, זה היה הרגע שלי. הייתי מונע לכם מעמד הר סיני. עם שלם שעובד במשך דורות עבודה זרה עומד כאן בבית השם בברית יחד עם יושיהו ללכת אחר השם ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו וכל לב וכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים בספר. כלי פלאות. ויצב המלך את חלקיהו הכהן ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים וישרפם מחוץ לירושלים בשדמות קדרון ונשא את אפרם בית אל והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בהרי יהודה ובשביל ירושלים את המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים ומוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון וישרוף את המנחל קדרון וידק לאפר וישלך את אפרה על קבר בני העם ויתוץ את בתי הקדישים, הקדישים אשר בבית אדוני אשר אנשים הורגות שם בתים לאשרה ויבא את כל הכהנים מהרי יהודה ויתמא את הבמות אשר כיתרו שם הכהנים מגבע ועד באר שבע ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע שר האיש, שר העיר אשר על שמאל איש בשער העיר אך לא יעלו כהני הבמות למזבח אדוני בירושלים כי הם אכלו מצות בתוככם ותימא את התופת אשר בגבע בנינו ולפתי אוויר איש את בנו ואת ביתו באש למולך וישבט את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש בבו בית אדוני ולשכת נתן מלך עשו יושב בפרברים את מרכבות השמש רב האש ואת המזבחות אשר על הגג על יד אחת אשר עשו מלכי יהודה ואת המזבחות אשר עשה מנשה משתי חצרות בית אדוני נתץ המלך וירוץ משם וישליך את הפרה מלך על כדרון ואת הבמות אשר על פני ירושלים אשר מימין להר המשחית אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתור את שיקוץ סידונים לכמו שיקוץ מרמה למקום תועבד נעמון תימי המלך, שימו לב, הוא הולך עד ימי שלמה כן, כל מיני מקומות שכבר נתבערו מזמן עכשיו הוא גם הולך ומתמה אותם בעצמות אדם כדי שאי אפשר יהיה לחזור אליהם כן, אבל הוא הולך 400 שנה קדימה עד ימי שלמה ושיבר את המצבות ויכרות את האשרים וימלא את מקומם עצמות אדם. כאן יש את פוש למזבח בבית-אל, לעזוב את זה. פסוק י"ט. וגם את כל בתי הבמות אשר בהרי שמעון אשר עשו מלכי יהודה להכעיס את יאשיהו והיה אשלים לכל המעשים אשר עשה בבית-אל ויסבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות וישרוף עצמות אדם אליהם וישר ירושלים. שימו לב איזה מהפכה אדירה. אני עובר לפסוק כ"ד. וגם את כל העופות ואת העידונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים שגרו בארץ יהודה וירושלים ביאר יאשיהו למען הקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית אדוני וכמוהו לא היה לפניו המלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו. שימו לב איזו מהפכה אדירה יש שם. את המהפכה הזאת הוא חותם בחג פסח זה כמו שאמרנו משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן, כלומר מושך מעבודה זרה ועובר לעבודת השם. חג הפסח אני רוצה לקרוא לא דרך כאן, אני רוצה לקרוא דרך דברי הימים, שם יש לנו התיאור הגדול של הפסח, פרק למד ה' בדברי הימים ב'. אין. נקרא מכאן תודה דברי הימים ב' פרק למד ה' שם יש תיאור גדול של הפסח והיה זה יושיהו בירושלים פסח לאדוני ויש כתוב פסח ב-14 לחודש הראשון וכאן יש תיאור גדול ועשום של חג הפסח שאנחנו לא נקרא אותו ואני עובר לפסוק ט"ז נגיד, כל עבודת אדוני ביום הוא לעשות הפסח, להעלות עולות על מזבח אדוני כמצוות המלך יאשיהו. ויעשו בני ישראל הנמצאים את הפסח ואת ההים, ואת חג המצות שבעת ימים. ולא נעשה פסח כמוהו בישראל מימי שמואל הנביא. וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו, והכהנים הלויים וכל יהודה וישראל נמצא ויושבים. תבדקו את מספרי הקורבנות שיש כאן. יפה, לא מאוד מרשים. ואני לא בטוח שלא היה מספר קורבנות כזה כל ימי המלכים. אפשר הכל, צריכים לזכור שישראל שהיו כאן הם מעטים, ועשרת השבטים כבר גלו מזמן, ובימי שלמה אני מעריך שהיו פסחים גדולים מאוד, ואולי אפילו הרבה יותר גדולים מהפסח הזה, ולמרות זאת כתוב כאן שלא היה הפסח הזה מימי שמואל הנביא. אין ספק שכשהמקרא מעריך את איכותו של חג הפסח, הוא לא מעריך אותו רק לפי מספר הכבשים. חג הפסח מוערך במקרא, ואין ספק וניתן להוכיח את זה. בשחור הגבי לבן, מוערך על פי עוצמת הברית שקורתים עם הקדוש ברוך הוא. ועוצמת הברית שקורתים עם הקדוש ברוך הוא קשורה בראש ובראשונה בשאלת ביור עבודה זרה. לא רק, בראש ובראשונה בשאלת ביור עבודה זרה, והיא מסבירה את עוצמת הברית שקושרים עם הקדוש ברוך הוא, וזאת הייתה המשמעות קרובה פסח במצרים, שנטשו את העבודה זרה וכל הסיפורים העבריים שקשרו את הפסח לקרי המיטה. אני לא נכנס כרגע לכל הדבר הזה, אבל בואו נגיד, נטישת עבודה זרה הייתה בשבת הגדול, ואז יכלו כעבור שלושה ימים להקריב את הפסח. אחרי ההכנה הזו. וכאן מה שבא לידי ביטוי בפסח זה עוצמת הברית, גם אצל חזקיהו. כלומר, בכלל, כל המקרים שהפסח מוזכר במקרא, היה עשו פסח כל שנה. למרות זאת יש פסחים שמוזכרים, כמו שפסחים שקרתו ברית עם הקדוש ביהושע. יש שום שבחג פסח, איזה ברית קרתו שם עם הקדוש ברוך הוא? ברית מילה כמובן, כן? בחזקיהו הכריתו את כל העבודה זרה של ימי החז, ויש תיאור גדול של הפסח, וגם כאן יש תיאור גדול של הפסח אחרי שהכריתו את כל העבודה זרה. יש גם כשעלו בני הגולה, כן? וגם שם הייתה ודאי משמעות שקיבלו עליהם את המצוות כאן בארץ, ומדובר על עוצמת הברית. לא הייתה מעולם עוצמת ברית כזאת גדולה, ולכן טרחתי אתכם וקראנו את כל הפסוקים בפרק כ"ג כדי שתראו עוצמת ברית כמו אצל יאשיהו, לא מתוארת בשום מקום במקרא. כלומר, מיציאת מצרים מעולם לא הייתה כריתת ברית כזאת עוצמתית כמו בימי יאשיהו המלך. תהיתי, לא מיציאת מצרים, אלא משמואל הנביא. אנחנו הולכים ועוברים את השנים ואת כל הסקירת השנים שלפני יאשיהו, בום, משמואל זה בעצם. לעוצמה שהייתה לפסח בימי שמואל, זה לא יקרה. אנחנו עוד נוכיח בשוקים כאן שזה כנראה היה בחג הפסח. נדמה לי שמה שקורה כאן, המעמד הזה היה כנראה בחג הפסח, ואני מעריך שחג הפסח אצל שמואל אכן מתחשר לפסוקים שקראנו כאן, ואני רוצה שנקרא אותם מחדש, שהם נראים מאוד צנועים. ושמואל כתב את זה, ויכול להיות, מסתבר שהוא איש צנוע, וכתב את הדברים בלשון מאוד לקונית וקצרה, אבל אני מעריך שאם היה כותב את זה ירמיהו, בלשונו הזהב, שכתב את ספר מלכים, אז שני הפסוקים המתוארים, כשני הפסוקים המסכנים המתוארים כאן, יכלו לתפוס שני פרקים. ושוב נקרא אותם. שני הפסוקים הקטנים האלה, פסוקים ג' וד'. היום אומר שמואל על כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שווים אל אדוני, אסירו את עולי הנחר מתוככם והשטרות, והכינו לבבכם אל אדוני, ועבדו לבדו, ויעשה אתכם יד פשטים, ויסירו בני ישראל את הבעלים את ההשטרות, ויעבדו את אדוני לבדו. מה כוללים שני השופטים? כל ספר שופטים, אנחנו מדברים על תקופה של מאות שנים, אנחנו מדברים על ספר שופטים. ספר השופטים, אם אני עוזב כרגע את הצד ההיסטורי שלו, שאנחנו אוהבים מאוד לעסוק בו, הוא כמובן גם מאוד מאוד חשוב, ספר היסטורי מהצד הדתי, במרכאות הטהור שלו, עוסק בבעיה אחת מאוד ברורה שנאמרה במבוא לספר שופטים, כלומר בפרקים ב', בעיקר פרק ב'. המבוא לספר שופטים מתאר כל הזמן את ההליכה אחרי הבעלים וההשלכות, בעקבות העובדה שלא ביארו מכאן את הכנעני, שלא החליטו מכאן את הכנעני, אז בסופו של דבר נהו אחרי תרבותו, והלכו אחרי הבעלים וההשטרות, וספר שופטים מנסה לתאר איך פעם אחר פעם מנסים לבאר את הבעלים וההשטרות ולהחריט אותם ולחזור לעבודת השם, ואיך שכל פעם מתברר שצובעים על החלודה ועד שהחלודה מבצבצת מחדש. כל הזמן צובעים, באים השופטים, והשופטים הרי מתקנים את העם, זה כתוב מפורש. והיה במות השופט, ישובו וישחיתו מרבותם. כלומר, מתברר שכל התיקונים שעשו השופטים, זה הכל היה צביעה על החלודה. כלומר, איזשהו תיקון זמני, עד שכל העסק התפרץ מחדש. והחלטת הבעלים, אני יודע, אבל... אבל... כן, היסודות נותרו, והבעיות נותרו, וכנראה גם הבעלים נותרו, והוחלטו אולי מכל המקומות הבולטים, אבל נשארו אחר הדלת והמזוזה, או בכל מיני, או בכל מיני מקומות כאלה, ולא הצליחו להחליט את הבעיה של העבודה הזרה, לא הצליחו לעקור את השורש השני. שמואל מצליח. עבודת הבעלים וההשטרות בעם ישראל כאן פסה ונגמרה לחלוטין. כשחזרה, היא חזרה רק כעבור זמן רב מאוד בימי אחאב, וגם שם זה היה איזשהו מוצר יבוא חיצוני שניתן היה יחסית בקלות להחריט אותו בימי יהוא, כלומר כעבור שנים ספורות רב. אבל התיקון הגדול של בעיית הבעלים וההשטרות בעם ישראל, מה שהתורה מדברת על זה כל כך הרבה פעמים, איך תחליטו את זה מפרשת מסעי ועד לכל סכנונים, זה קרה על ידי איש אחד, שמואל הנביא. כל פעם שזה חוזר אחר כך, זה חוזר כמוצא יבוא מכל מיני ערים, וזה כבר לא כשורש. את המהפכה הגדולה הזאת עושה שמואל הנביא, ולכן גם הפסח בזמנו אין לו. ונדמה לי שזה המפעל הגדול של שמואל הנביא, שניתן לומר שהכל שמואל כנגד מפעילה. יש כאן בהחלט עשייה גדולה. גם משה רבנו, החל ממצרים. צריך לעסוק שם בהחלטת אלוהי מצרים ותודעתם מעם ישראל. וזה ממשיך בעגל. וזה עובר לפה ולשם. זה המאבק של משה, והארון יחד איתו. ושמואל עשה כאן מהפכה ששקולה כנגד משה לארון. הפסוק הזה שקול שמואל כנגד משה לארון, אנחנו עוד נבאר, וזאת השם בארץ. אבל לעניין שלנו, גם אם כתוב על שמואל פרק אחד בלבד, וכל כך כבד משקל, כל כך כבד משקל, ושם לנו את שמואל בכותל המזרח המצומצם מאוד בגלריה הגדולה של המנהיגים שהיו לנו מהשמואל. שם אותו בכותל מזרח מצומצם מאוד, ממש בטופ שבטופ. ומכאן למה שקרה בעקבות החלטת העבודה הזרה, ואני מתכוון כרגע, בעקבות החלטת הדבר הזה, היה גם מעמד. בואו נראה מה היה במעמד הזה, לא נספיק לראות את זה עכשיו, אבל לפחות להתחיל. ויום ישמואל קיצור כל ישראל מצפת על להתפלל בעדכם אל אדוני. למה צריך להתפלל באדם? תגיד את עבודה זרה, למה צריך עכשיו להתפלל באדם? כתוב קודם. אומר להם, והכינו לבבכם אל השם ויבדו לבדו, וייצר אתכם מיד פשטים. כלומר, הם במשך כל השנים האלה, בואו נגיד כרגע, על פי מה שאני רדיתי לומר, 20 שנה, הם נשאו עבדים, אנשי הפשטים, עם כל המשמעות. משובדים עליה. פלישתים שולטים בכל. אהרון אמנם חזר, כי פלישתים לא יוכלו להחזיק אותו, אבל השיעבוד ממשיך. ממשיך קשה מאוד. באמת, בסוף הפרק הזה ייאמר, פסוק י' ד' ותשוב נאי הערים אשר לקחו פלישתים את ישראל לישראל מעקרון ועד גת, ואת גבולה נציל ישראל מהפלישתים, ויהי שלום בין ישראל לבין עמו. אבל כאן לעניין שלנו, שמואל אומר להם להתקבץ המצפתה ואתפלל בעדכם אל השם. המצפתה, כי אני הייתי צעיר, המצפה הזו הייתה במקום אחד, היום מזוהה במקום אחר, ויש הרבה מאוד סברות. לעניין הזה, המצפה של היום מזוהה בלוי סמואל. מי איפה זה? ממש ליד גבעון, מדרום לעיר גבעון, היום זה ממש בפסגה, כשהולכים בכביש 4-3 הישן, שעוד לא היה עוקף דרך המשך של בגין, דרך אתרות, אז היו נוסעים לשכונת רמות, ומשכונת רמות ממשיכים לפסגת זאב, פסגת זאב ליד מחנה עופר, ושם מתחבר לכביש 443, שנוסע מירושלים למודיעין, כן? אז כשנוסעים משכונת רמות, קצת אחרי שכונת רמות, עולה למעלה, 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 פסגה גדולה, ושם נמצא נבי סמואל, היה ניסיון חשוב מאוד לכבוש את המקום הזה במלחמת העצמאות, שמשם הופגזה ירושלים בצורה מאוד מאוד קשה, והיה שם כישלון גדול וכואב מאוד, ולא הצליחו לכבוש את זה במבצע יבוסי, זה נקרא נכון? לא מכירים פה. מבצע יבוסי. היה כישלון קשה. והמעגל נסגר. איך נסגר המעגל? מישהו יודע. אחד משני המפאים שקשלו שם, אחד מהם נהרג. היה לי טוב, כמו היה חיים פוזנסקי. והשני מאלה שקשלו שם היה אורי בן ארי. אבל, זה אולי מתאים לחודש התשובה, ניתנה לו הזדמנות נוספת. שהוא כבר היה... הוא היה מפקד חטיבה, ניתן במלחמת ששת הימים, והוא הכיר את המקומות האלה ונתנו לו, ואז הוא כבר הצליח. כן, כמו שהוא. חטיבה 10, חטיבה רבאל, את כל האזור שרצו על המצפה, ומכל מקום שם, המקום הזה הוא מצפה, מתאים לו מאוד להיות מצפה, נגמר שאתה מדבר על הר מאוד גבוה, שצופה על פני כל הלוך כאן צפונה וגם דרומה, ודרום מזרח זה כמובן לכיוון ירושלים, ושם במקום הזה במצפה שמואל שופט את בני ישראל, כאן שופט מלשון מנהיג, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה, ושם הוא הולך להתפלל עליהם. חשוב להדגיש שהם צמים שם ויאמרו שם חתנו להשם, כלומר אחרי שעזבו את החטא והסירו את העבודה הזרה, עדיין יש מקום לוידוי ולצום, אלה דברים שאנחנו מכירים, ומשם כמובן זה אמור להגיע לתפילה, והתפילה היא של שמואל, ועליה אנחנו נדבר בעזרת השם שבועות.
הרב, מה שאמרת, המלך יושיע. עצם העיקרון שהוא כל הטקס של החברה בתשובה, וזה מה שעשה, זה מה שהוא עשה,
זה היה יותר משהו,
בשני המקרים כל העם חזר.
פה
פסוק מגדיר כל העם חוזר, זה